השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
אנחנו ערב טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בשיעור למרות שיש פה רק 60 איש, אבל אנחנו בתקווה שכולם יגיעו בהמשך.
61.
אוקיי, אנחנו בעמוד 20, באמצע העמוד יש שורה שיש בה נקודה באמצע, לא באמצע, אחרי המילה השלישית, אתם רואים? על קדושת השם. אוקיי, אני אתחיל ואני אקשר עם מה שלמדנו שבוע שעבר. ולכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שכינה שרויה בו. מה זה ולכן? אם אומרים ולכן, זאת אומרת זה בא בהמשך למה שדיברנו קודם. אחרי כמה שדיברנו, לכן עכשיו אפשר להבין למה אחד שיושב ועוסק בתורה, שכינה שרויה בו. אז בעקבות מה אדמו"ר הדקן אמר את זה? בעקבות מה שלמדנו שבוע שעבר באריכות, בהרחבה. שבוע שעבר ולפני שבועיים דיברנו על נושא שדובר עליו כל הזמן, שזה באמת אפשר לומר אפילו חוט הזהב בתניא, שהשכינה שורה איפה שיש ביטול. ביטול לקדוש ברוך הוא. ושוב, כשאומרים את המילה הזו שהשכינה שורה איפה שיש ביטול, זו מילה מאוד כוללת, זה מושג מאוד כללי, שמסתעף ממנו, מהביטוי, מהמושג הזה של ביטול, המון 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 השלכות בעבודת השם. אתן לכם דוגמה. בתניא, פרק למד, כתוב שאם אדם הוא עצוב, זה שייך לקליפה. למה? ואם הוא במרירות, זה שייך לגבורות דקדושה. אז למה עצבות קשור לקליפה ומרירות קשור לקדושה? אז אני אסביר לכם בקצרה. אם אתם זוכים קודם כל, בואו ננסה לחשוב למה עצבות זה קליפה. כי מי עצוב? מי שכל הזמן מרגיש שחסר לו משהו. ומי שכל הזמן מרגיש שחסר לו משהו, זאת אומרת שהוא מרגיש את עצמו. ואם הוא מרגיש את עצמו, זה יש. ואם הוא יש, אז זה לא קדושה. עד כדי כך, שאם אדם עצוב בגלל שהוא עשה עבירות, אז תגידו, זה קדושה. לא, תלוי. כי יש שני אופנים למה אני עצוב. וזה ההבדל בין עצבות למרירות. כשאדם הוא עצוב כי הוא עשה עבירות, או כשהוא נכשל, למה הוא עצוב? הוא עצוב כי הוא לא צדיק כמו שהוא רצה להיות. זאת אומרת, על מי הוא ממוקד? על עצמו. מה שמעציב אותו, שהוא לא בדיוק ברמה, שהוא מרגיש סוג של כישלון. היה לי תיאום ציפיות ונכשלתי בציפיות. לא הצלחתי להשיג את הציפיות שלו. אבל מי הוא חושב על עצמו? שהוא לא כמו שהוא רצה להיות. זה קליפה. זה לא קדושה. בסדר? מה זה מרירות? לא, אני לא כואב לי על עצמי, כואב לי על הקדוש ברוך הוא. שהכוונה העליונה לא בוצעה, שהרצון שלהם... זאת אומרת, בעצבות אני חושב על עצמי, במרירות אני חושב על הקדוש ברוך הוא. ובכן, עצבות זה קליפה, ומרירות זה חיות דקדושה. בסדר? ובכן, איפה שאתה נמצא, הקדוש ברוך הוא לא נמצא. ואיפה שאתה לא נמצא, אתה מבטל את עצמך שמה הקדוש ברוך הוא נמצא. בסדר? עכשיו אנחנו נבין למה היות והכלי להשראת השכינה זה ביטול. עכשיו אנחנו נבין למה מי שיושב ועוסק בתורה שכינה שרויה בו. למה? כי אדם שיושב ולומד, לכאורה כמובן, אני לא אדבר עכשיו על מקרים חריגים, זה שיא הביטוי של ביטול הקדוש ברוך הוא. למה זה שיא הביטוי של הביטול הקדוש ברוך הוא? הוא עכשיו יכל לשבת ולהעביר את הזמן בכל מיני דרכים ואופנים, גלישה באינטרנט, דברים בטלים. ומה עושה היהודי הזה? במקום זה הוא יושב ולומד. מה הלימוד הזה מבטא? הביטול שלו כלפי הקדוש ברוך הוא. יש ספר שנקרא הערות וקיצורים על התניא. זה ספר שכתב אותו אדמו"ר הזקן, עצמך צדק. אדמו"ר השלישי בשלשלת חב"ד. והוא שמע כותב דבר עצום. אני חבל שלא הבאתי את זה, רציתי להביא, שכחתי. הוא כותב שאם אדם אין לו אהבת השם, הוא לא יקבל על זה עונש. יש מצווה. בתרי"ג מצוות של הרמב״ם, הקל הנרבד והגדול הזה, יש מצווה לאהוב, יש מצווה ליראה. אז הוא אומר, אם אהבת, קיימת מצווה. אבל אם לא אהבת, לא תקבל, אתה לא תואנש על זה. לא יהיה לך ענישה על זה. אבל בעדר עירה, אם אין לך עירה, אז אתה כן תקבל עונש.
וזה השלב הבא, אחרי עירה.
לא, העירה זה הדבר הראשון. עירת אתה, אהבה זוטה, אהבה רבה, עירה הילה. זה מרומז בפסוק, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. יצחק אהבה עירת אתה, אברהם אהבה זוטה, אברהם אהבה רבה, יצחק אחרון עירה הילה. בסדר? כי השאר זה קבלתול, עירת שמיים. עכשיו, הוא אומר ככה, על עדר אהבה לא תקבל עונש. על עדר עירה תקבל עונש. ולמה? כי אם אדם אין לו עירה, אז מדוע שיניח תפילין? מדוע שילך לבית כנסת? אם אדם אין לו מינימום של עירת התא, של קבלתול, מלכות שמיים, אז הוא לא יעשה שום דבר.
למה? אם יש לו אהבה, למה עושה תאורה?
אתה שאלת טוב. למה באמת אם יש לו אהבה, זה לא טוב, תן לי, אני יודע את הביאור, אני צריך לחשוב על זה. כי לא תכננתי לדבר על זה בכלל, אבל... תראה, האמת שפה אתה נוגע בנקודה של פרק ממלף בתניא. וזה קשור למה שאנחנו לומדים בו, ממש קשור. אני אגיד את זה בקצרה ונחזור לענייננו. אדמו"ר הזקן בתניא כותב, אם אתם זוכרים למדנו אז מאוד מאוד בהרחבת הפרק ממלף. אדמו"ר הזקן בתניא אומר ככה, אני אגיד את זה בשפה יותר פשוטה. הוא אומר ככה, אהבת השם זה שורש לכל מצוות עשה. ועירת השם זה שורש לכל מצוות לא תעשה. אם אני אוהב את השם אני אעשה את מה שהוא רוצה, ואם אני ירא ממנו, אני אמנע מלעשות דברים שהם נגד הרצון שלו. בסדר? מיד אדמו"ר הזקן אומר, אף על פי כן, זה לא מספיק לקיים מצוות עשה מתוך אהבה, אני רוצה שתקיים מצוות עשה גם מתוך עירה, גם מתוך קבלת עול. אוקיי? גם מתוך קבלת עול. אחר כך, באמצע, תודה רבה, אחר כך באמצע הפרק, הוא מצטט דברי הזוהר. הזוהר אומר ככה, שמי שאין לו קבלת עול, השכינה לא שורה בו. ואז הוא מביא על זה משל, כמו אותו שור שמעמיסים עליו עול להפיק ממנו טוב לעולם. זה כתוב בזוהר. שואל הרבי על כך, מתי אני מביא משל? כאשר אני אמרתי רעיון שהוא קשה להבנה, אז אנשים לא מבינים את זה, אז משתמשים במשל. המטרה של המשל זה קצת להוריד את השכל שיתאים לשכל של התמיד. שהוא יבין את זה, זה המשל. מתי משתמשים במשל? שתבין. אבל רבי אומר, מה לא מובן במילים הללו? מה אומר הזוהר? אם אין לך קבלת עול, השכינה לא שורה בך. מה לא מובן? הבנתי, אם אין לי קבלת עול, השכינה לא שורה בי. למה הזוהר צריך להביא משל? מה המשל מוסיף בהבנה? אלא התשובה היא פשוטה. בלי המשל, מה כתוב במשל? כמו אותו שור שמאמיסים עליו עול להפיק ממנו טוב לעולם. מה הוא רוצה להגיד בזה? הוא רוצה להגיד ככה. בלי המשל, יהודי קורא דברי הזוהר, שמי שאין לו קבלת עול, השכינה לא שורה בו, איך הוא היה מגיב? היה מגיב ככה, יש לי קבלת עול, והראיה, אני לא עושה עבירות. יש לי קבלת עול, אני לא עושה עבירות. וזה ההוספה במשל. כמו השור שמאמיסים עליו עול להפיק ממנו טוב לעולם. בזה הזוהר רוצה להדגיש, לא, זה שיש לך קבלת עול שבגללה אתה שר מן הרע, זה לא מספיק. אני רוצה שיהיה לך קבלת עול גם בעשה טוב. שאתה תניח תפילין למשל לא רק מצד אהבת השם, אלא גם מצד עירת השם, מצד קבלת עול. ולמה?
למה?
אז הרבי אומר דבר מדהים. הרבי מלובביץ' מסביר את התניא מה דבר מדהים. אנחנו דיברנו עשרות פעמים פה בשיעורים על כלל שהנברא הוא באין ארוך לבורא. באין ארוך לבורא. בסדר? הבאתי לכם עשרות פעמים משל. אחד מול מיליון, מיליון זה הרבה. אבל אם נספור אחד, אני אגיע למיליון. עוד אחד, עוד אחד, אני אגיע למיליון. אם אני שם אחד מול מיליארד, זה גם הרבה. אבל אני יכול לגעת למיליארד. אם אני שם אחד מול האינסוף, מושג שהוא קשה מאוד להבנה, אני אספור, אני לעולם לא אגיע לאינסוף. וזה המרחק שיש בינינו לבין הבורא. ובכן שימו לב, בדרך כלל האהבה זה קשור למציאות של האדם. אני אוהב. והאדם מצד המציאות שלו, הוא אחד מול מיליארד. הוא לא יכול לגעת לאינסוף. יוצא, שאם אדם עובר את השם רק באהבה, היות שזה ב... יש סיכוי גדול שזה קשור למציאות שלו, ורק למציאות שלו שהוא אוהב, נכון? אז הוא אף פעם לא מגיע לאינסוף. מתי כן? שימו לב מתי כן. אם גם האהבה היא מצד קבלת עול. ובכן אז שלמדנו את הפרק הזה, אם אתם זוכרים, אמרתי לכם שהרבי בשיחה נפלאה שבה הוא מבאר המון המון פרטים בפרק ממלף בתניה, מצטט את דברי האריזל. שהאריזל אומר שלפני שאומרים קריאת שמע, דבר שלא עושים, אולי יש סידורים שכן עושים את זה, צריכים לומר, הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת את השם אלוקיך. מה האריזל אומר פה? אם אתה אוהב, כי אתה אוהב, זה המציאות שלך, אתה בתור מציאות לא יכול לגעת לאינסוף. אבל אם אתה אוהב מצד הציווי האלוקי, אם אתה מניח תפילין כי מצד המציאות שלך, כי אתה אוהב את השם ואתה רוצה לדווקא בו, אני אוהב את השם, אני רוצה לדווקא בו, זה אני. אני לא יכול לגעת באינסוף. ולכן חייב שיחד עם האהבה, צריך להיות גם קבל. למה אני מניח תפילין? כי השם ציווה. ואז אני מקיים את המצווה לא רק מכוח, בכוחות עצמי, אלא בכוח של הרצון העליון. ובכוח של הרצון העליון אני יכול להגיע עד לאינסוף.
אין אני בעירה?
אל... לא.
אני מפחד על הקיום שלי, על המצב שלי.
פחד אמיתי, אז עירת העונש. ושוב זה לא קדושה.
גם עירת הרומות, אני...
לא, אני... זה לא, זה בושה מהאמת. אני לא חושב על עצמי. ובכן למדנו שמי שיש לו עירת העונש זה לא קדושה. אתה זוכר שלמדנו. אתה יודע מה כתוב במאמר של הרבי הרייץ? במאמר של הרבי רשב כתוב שמי שלא עושה עבירות כי הוא מפחד מהעונשים זה לא קדושה. אז מה זה? זה קליפת נוגה. ובקליפת נוגה גופה זה טוב. זה החלק הטוב שבקליפת נוגה. למה? כי סוף סוף זה מציל אותו מעבירה. בסדר? זה כתוב במאמר של הרבי רשב מפרשת שבת תשובה, שבת תשובה בשנת תו רשנונטט.
מעמד ביניים.
כן, אבל זה לא קדושה. זאת אומרת, אם אדם חרדי 50 שנה, וכל מה שהניע אותו זה עירת העונש, אז הוא לא יודע מסכן, הוא לא נגע בקדושה. הוא לא נגע בקדושה, הוא לא נגע בקדוש, הוא לא נגע בקדושה. מה שכן, הוא הציל את עצמו מטומאה. זה גם הישג. עכשיו, יש מאמר של הרבי רייץ, משנת תש"ח. המאמר מתחיל בדיבור המתחיל, והנה חלום, והנה, 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 והחלום חלום והנה סולם. מפרשת ויצא תשנחץ. ושם הרבר היה צומר מילה חריפה. אז אמרנו, עירת העונה שטוב שבנוגע. הוא אומר, אם יהודי עובד את השם, כי הוא רוצה להיות ציור, ולא בעיני הזולת, זה לא חדש שלנו שהוא מבליט את עצמו מתוך גאווה בעיני הרועים, אלא הוא בעצמו רוצה להיות שייך, הוא עובד את השם כי הוא... יש ביטוי שם, הוא רוצה להיות אחד שלא אומרים עליו תושב לא ניב, הוא רוצה להיות שייך לעניינים. אבל אתם שמים לב כמה פעמים אמרתי את המילה, הוא רוצה? אתם יודעים מה אומר הרבי רץ על כך? זה רע שבנוגע. זה חלק הרע שבנוגע. שאני לא עושה עבירות כי אני מפחד מעונש, זה לא קדושה, זה קליפת נוגע, אבל זה חלק הטוב שבה. שאני עובד את השם בעשה טוב כי אני רוצה להיות ציור, אני רוצה להיות שייך, אני, אז זה לא קדושה, זה קליפת נוגע, ובקליפת נוגע גופה זה חלק הרע שבה. עד כדי כך, הביטול הוא תנאי הכרחי כדי לפנות מקום ולאפשר לשכינה להתלבש בנו. עד כדי כך. בסדר? ובכן הוא אומר ככה, היות והשכינה שורה רק איפה שיש ביטול, כאשר יהודי יושב ועוסק בתורה, זה ביטוי של ביטול. אז אתם תשאלו, ואם הוא לומד כדי להתגאות, בסדר, זה למדנו בפרקים מ' יותר, ונלמד את זה עוד פעם. נכון, אמרנו שאם אדם לומד תורה לשמה, באהבה ויראה, אז התורה שלו עולה למעלה. כן, תלוי איזה סוג אהבה ויראה. ואם הוא לומד תורה סתם, זה נשאר למטה. ואם הוא לומד את התורה שלא לשמה ממש, מדי שלא לשמה ממש, כדי שיגידו שהוא רב גדול, שהוא יכבדו אותו, אז מה כתוב? שהתורה שלו יורדת לשלוש ליפות התנות. בסדר? זה כתוב. התבוננות. תראה, זה סוג של התבוננות. תן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה. קודם כל, תראה, אתה שואל יפה. אני חושב שבאותו מאמר, שציטטתי, אמרתי קודם על הרנת שמה, כן? אני לא יודע אם זה שמה, אבל פעם ראיתי כזה ביטוי בחסידות. אדם יכול להגיד, אני בטל. אני בטל, יכול להגיד. אז זה בא לידי ביטוי בכמה רבדים. למשל, הוא אומר, כתוב על משה רבנו, והאיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. ואז הרבי רץ אומר דבר ככה, אם אין לך ביטול כלפי הזולת, זה גוף המוכיח שאין לך ביטול כלפי הקדוש ברוך. עכשיו, מה זה ביטול כלפי הזולת? זה לא הכוונה שאני אשמחתות של כולם, לא. כוונה יש ביטול, יש קבלתו, אני לומד מכולם, אני לא מרגיש את עצמי, אני לא מתנשא על הזולת. ביטול. עכשיו צריך להתבונן. למשל ראיתי... תראה מה קרה לי.
סתם טבע, לא מאמץ.
או, אבל גם אצל אברהם אבינו, גם אצל אברהם אבינו ראינו שאצלו זה היה מאמץ. למה? הנה אתה נוגע מנקודה של הפרשה. השם פונה לאברהם ואומר לו לקחת את יצחק, להביא אותו לעקדה. נכון? והוא אומר לו, אם אתה לא תעשה את זה, אזי יוכיח שכל מה שעשית עד עכשיו, לא היה בזה שום עניין. אין בהם ממש. זה בלוף. השאלה אני שואלת, למה? הבן אדם הצליח לעמוד בתשע ניסיונות, לקחת סכין ולחתוך את הגרון של הבן, זה לא כזה קל, הוא לא מצליח. אז בגלל שהוא לא מצליח לעשות את זה, למה זה מטיל קטם למפרע על כל מה שהוא עשה? אז השיחה היא מאוד ארוכה. נקודת הביור הוא ככה. לפעמים אדם עושה דברים, וכמו שכתוב בחסידות, הוא לא עובד את השם, הוא עובד את עצמו. הוא עושה דברים כי בנוסף לזה שזה מצווה, בנוסף לזה שבזה הוא מקיים את הרצון של השם, הוא גם משרת את האינטרסים האישיים שלו. איפה זה בא לידי ביטוי אצל אברהם? אברהם הייתה לו אינטרס. איזה? הוא הגיע עם השכל שלו למסקנה שיש אלוקים. ואחרי שהוא השתכנע סופית שיש אלוקים, הוא החליט, אני חייב לשכנע את כולם. מוכיח הרבי שבכל הניסיונות שהשם ניסה אותו עד ניסיון העקדה, הם היו ניסיונות כאלו שהפשרו ונתנו לאברהם אבינו הזדמנות פז לפרסם את האידאל שלו. למשל אור כסדים, כולם באים לראות. עכשיו אברהם אבינו מבין, אם אני לא אכנס לכבשן האש, אז מה יגידו כולם? תראה, אם אדם לא מוכן להקריב אצבע על האמונה שלו, סימן שזה שקר. וכן אברהם אבינו אמר, עכשיו אני אכנס, אני אוכיח לכולם שזה אמת. ובכן אומר, זה לא בטוח שאתה עושה זה רק בשביל השם. אולי גם כי זה משרת את האינטרס האישי שלך. הגעת למסקנה, לאידאל מסוים, לאני מאמין, זה היה לפני שהשם ידרה אליו. בניסיון העשירי, מה היה? בלי פרסום, אף אחד לא ניתן שמה. וגם הוא הולך לשרות את מי שאמור למשוך את המסורת. אומר לו השם, תקשיב טוב, אם אתה לא מוכן לעשות מעשה שלא משרת את האינטרס שלך, אז מה תוכיח לי? שכל מה שעשית עד עכשיו, זה לא היה בשביל, זה היה בשבילך. ובכן אומרים שאברהם אבינו פתח את הצינור על מסירות נפש לדורי דורות, לא בניסיון אור כסדים, אלא בניסיון העקדה. כי מה זה מסירות נפש? זה ביטול. זה כאשר אני עושה מעשה בלי כוונה כלשהי לקבל רווח, רווח רוחני, רווח שום דבר. את האמת מפני האמת. אפילו אם אני אפסיד מזה. אני לא נמצא, זה לא בשבילי. אני בכלל לא בקטע. זה לא אני העיקר פה, זה לא אני המציאות. כמו שאמרתי לכם עשרות פעמים שהרבא אומר, אל תחשוב לרגע שהשם ברא אותך עם יד וראש, אשר על כן הוא בחר תפיל, הוא ברא גם תפילין שיתימו ליד ולראש. זה לא ככה, השם ברא תפילין. ויוצר יד וראש, אז הוא ברא אותך עם יד וראש. עכשיו, איך מגיעים לביטול? זה התבוננות, זה התבוננות, יש בפרק... אבל לא, התורה דורשת את זה. התורה, יש רמות. התורה דורשת את זה. יש בפרק למד, למשל, התבוננות שלמה, יש למשל בפרק למד בתניה, התבוננות שלמה, שאדמור הכן מוריד אותה לנייר. איך אדם יכול לקיים מאמר חז"ל והווה שפל רוח בפני כל האדם? אז עכשיו אני לא אגיד את השיעור, כן? כי זה שיעור אחר. אבל החסידות נותנת באמת חומר למחשבה, כלים שאם אדם מתבונן בזה ועובד עם זה ותוכן את זה עם עצמו, הוא יכול להגיע, אם לא 100%, 30%, אז זה גם משהו, קצת ביטול. בסדר? אני בשבת שובה השנה ישבתי והסתכלתי על ההתוועדות של הרבי. אני לא זוכר איזה שנה זה היה. והיה שם משפט שהיה מאוד מאוד עוצמתי. הוא אומר, מן המצר קראתיה. יהודי צריך להרגיש בתקיעות שופר מן המצר. וזה מה שאומרים שתוקעים בשופר, שהחלק הראשון הוא צר, ואחרי רב, כן? מן המצר קראתי יודקה, ענני במרחב יודקה. שנה שרשע מתחילתה, מתעשרת בסופה. רשע מלשון עניות. אבל שואל הרבי, אדם, הרבי שואל באפרמיין, אדם שבא לו השם יש לו בריאות, ילדים בריאים, הצלחה בחיים, בית יפה וחשבון מלא כסף, איך הוא אמור להרגיש מן המצר? מסכן אחד שעכשיו יודע שיש לו מינוס בבנק ואחרי ראש שנה יכול שיגבילו אותו, יש לו צרות בבית, ילדים שלו לא מוצלחים, הבית שלו הרוס. אז הוא ככה מרגיש דפוק. אז הוא אין לו בעיה להגיד מן המצר, הוא מרגיש במצר. תראה לעצמך אדם שזורם לו בחיים. פרי, אישה טובה, ידים טובים, כמה מכוניות, חשבון מטופח. איך הוא ירגיש מן המצר? רבי אמר משפט שם, תתבונן שכל מה שיש לך זה לא שלך. והשם יכול לקחת לך את זה כל שנייה. אז מה יש לך? כלום. אין לך כלום. לא ראינו? אדם בריא, גידול מת. כלום אין לך. עכשיו זה מחיד לחשוב ככה. אם אתה תחשוב ככה כל היום אתה תשתגע. אבל באותו רגע זה, בום, זה נתן לי מכת חשמל. יש לך? זה לא שלך. אין לך כלום. כלום אין לך. כשאתה חושב על זה, אתה אומר וואו. אז בואו נמשיך. ולכן אמרו אבותינו זיכרונם לברכה. מה זה ולכן? יוד של ידי ביטול. השכינה שורה באדם, וכאשר אדם יושב ולומד תורה. תודה, אתה מזכיר לי סיפור. אומרים שהיה חסיד של האדמו"ר הזקן, הלך לאדמו"ר הזקן ואמר לו, תשמע רבי, יש לי בן, סיפרתי את הסיפור הזה כמה פעמים, יש לי בן עילוי, יש לי בן עילוי, אבל רב, אני מרגיש שהאף שלו מתנפח, נהיה לו בעל גאווה. היו אומרים על ישיבה פעם שהיה לה גג, איך קוראים לחומר הזה שלא מחזיק מעמד?
פלקם.
פלקם. אז יש ישיבה, איך קוראים לזה?
פלקל.
פלקל? אז יש ישיבה בארץ, נגיד לכם, יש לה שם, כך אומרים שהבחורים בעלי גאווה. אתה יודע מה אני מדבר. אז אמרו פעם שהגג בישיבה הוא בפלקל. אז איך הוא מחזיק מעמד? עם האף של הבחורים. האף של הבחורים מחזיק אותו. הם מחזיקים את זה עם אף. כן? יש כך בה מחזיקים את זה. אז היה חסיד של האדמו"ר הזקן, הגיע לאדמו"ר הזקן, ואמר לו, רבי, יש לי בן עילוי, אבל יש לו הרבה גאווה. מה עשה האדמו"ר הזקן? הכניס אותו ליחידות. ניגש לספרייה, עושה ספר שנקרא שאלות ותשובות של הראש. אחד הראשונים, רבנו אשר, הוציא את הספר. פתח. והוא לומד עם הילד שאלה ששאלו את הראש. שאלו אותו שאלה. אז למדו את השאלה, הבינו את השאלה. אחר כך הראש גם כותב תשובה. אחרי שהראש כותב תשובה, כאסמכתא, כהוכחה לדבריו, הוא ציטט גמרא. בעצם הגמרא הזו, זה היה עליה נשען הראש כדי בעצם לבנות את התשובה שלו. לא, ילד הבין את השאלה, הוא לומד עם אדמו"ר הזקן, הבין את התשובה. אחר כך אדמו"ר הזקן משכנע אותו שהראיה שהביא הראש היא ראיה לא טובה, היא חלשה, והוא הפחיך אותה. הילד השתכנע שאדמו"ר הזקן צודק, ואדמו"ר הזקן הביא ראיה חדשה. אז הוא השתכנע, הראש טעה, והנה עכשיו הרבי הביא משהו חדש. אחרי שהילד הבין טוב טוב את הראייה השנייה, מה עשה אדמו"ר הזקן? הוכיח לו שגם זה לא נכון. ואז הוביל לו שלישית, שכנע אותו על השלישית. אחרי שהוא השתכנע על השלישית, הוכיח לו שגם זה לא נכון. והוא עשה לו את זה 11 פעמים. ובסוף הוא אומר, אתה רואה, הראייה היחידה שאי אפשר לפחוך זה של הראש. ואתה חושב שהוא עשה כמונו? ש-11 פעמים הוא טעה שהוא הגיע לאמת? לא, הוא כתב ישר את התירוץ. למה? כי הוא היה מן הראשונים, ואצל הראשונים, האמת יאיר בצורה גלויה. הם מיד ניגשו לאמת. מה היה המטרה של האדמו"ר הזקן באותו רגע? תוריד את האף. זה מה שאומרים, אל יתעשר עשיר בעושרו, אל יתעשר חכם בחוכמתו, כן. אל יתעלל גיבור בגבורתו, אל יתעלל עשיר בעושרו, ואל יתעלל חכם בחוכמתו. תראה אגב, אז יש התבוננות, אבל זה לא צריך להיות מזויף. מבין, זה לא מזויף, זה לא... וכן האדמו"ר הזקן אומר שכתוב, עבה שפל רוח בפני כל האדם. ולמי האדמו"ר הזקן אומר את זה? לבינוני. והוא אומר, אפילו בפני קל שבקלים. אז מה אתה אומר פה? אדם, שומר תורה ומצוות, קובע עתים לתורה, מתפלל שלוש תפילות במניין, הולך עם ציצית, אוכל כשרות מהודרת, נכון? ויש ברחוב קל שבקלים, אחד, אולי בא ביום כיפור לבן נזת, מניח תפילה פעם בחודש בדוכן. ומה אתה אומר? לא, לא אני אומר, חכמים אומרים. חכמים אומרים שאתה רואה אותו, תרגיש שהוא יותר טוב ממך. תרגיש שפל רוח בפניו. איך? אז יש שוב, יש שיעור שלם על זה. לא שיעור אחד, זה כמה שיעורים. אבל יש פרק שלם בתניה. אז יש כאלו שרצו להגיד, לא, חכמים לא התכוונו שתרגיש ככה באמת. תעשה בכאילו. כאילו תגיד, תרשכין כבוד הרב. אומר אדמור הזקן, לא, אם כך היה כתוב, תנהג בשפלות הרוח. פה כתוב, אבה. אומר אבה, אבה באמת להמיתו. איך? אז שוב יש שיעור. הביטול, התורה נותנת כלים וחומר למחשבה, איך אדם באמת יכול להגיע למצב של ביטול אמיתי, גם כלפי הקדוש ברוך הוא, וגם כלפי הזולת, וגם כלפי עצמו, ביטול זה תנועה בנפש. למה האדמו"ר הזקן בתניא פרק א', שהוא מדבר על ארבע יסודות של הנפש הבאמית. הוא אומר שמיסוד האש בא הגאווה והכעס. מיסוד הרוח כך וכך, מיסוד המים כך וכך, ומיסוד הלא זוכר, האפר כך וכך. כן? אבל מה אנחנו רואים? שהאדמו"ר הזקן מצרף את הגאווה ואת הכעס. כי זה הולך ביחד. מי כועס? מי שמחזיק מעצמו. אתה מכיר זה שמגיע לבית כנסת והוא רואה שהמזגן על 22 והוא כועס. למה? כי הוא היה רוצה של ה-21, לא על 22. והוא לא מבין איך מישהו מעיז לנהל את העולם לא כמו שהוא רוצה. מה, אתם לא יודעים מה אני רוצה? מה, הגבאי לא מתחשב בדעתי? הוא בטוח שהעולם צריך להתנהג, הוא המוקד של העולם. היה פעם חסיד נכנס לאדמו"ר הזקן. יהודי שירד מנכסיו. והוא מתחיל לבכות, רבה, ירדתי מנכסיי. תראה, בעיקרון אני מקבל את הדין, אבל יש לי הרבה הבטחות, לזה הבטחתי כסף, לזה הבטחתי נדוניה, לזה הבטחתי ככה. והוא בוכה, בוכה, בוכה. אין לי כסף, אין לי כלום. האדמו"ר הזקן שומע אותו, ואומר לו בסוף ככה, שהוא גמר, הוא גמר לשפוך את הלב. אומר לו האדמו"ר הזקן, אתה עומד לי פה בחדר, ואני שומע אותך הרבה זמן, וכל העת אני שומע שאתה אומר מה אתה צריך. על מה צריכים אותך? חשבת פעם? פעם הרב כתב ממכתב משפט, מפתח, קצר, לפי דעתי מאוד עמוק. הרבי כתב ככה למישהו פעם. אדם עצוב, כי הוא כל הזמן חושב שהוא בא לעולם והוא צריך כל הזמן לקבל. אבל אם אדם היה מבין שהוא בא לעולם לתת, הוא תמיד היה שמח. בסדר? נמשיך הלאה. ולכן אמרו ז"ל, שכינה שכולה, וכל בי עשרה שכינתה שריה לעולם. אבל כל מה שאינו בטל, שימו לב למילים, כל מה שאינו בטל אצלו יתברך, אלא הוא דבר נפרד בפני עצמו. ושוב, למשפט הזה יש השלכות אינסופיות, תובניות. אז מה קורה לבן אדם הזה? אינו מקבל חיות מקדושתו של הקדוש ברוך הוא, מבחינת פנימיות הקדושה ומהותה ועצמותה ברבודה ובעצמה, אלא מבחינת אחוריים. אז לפני שנמשיך. דיברנו על זה שבוע שעבר. פרק ו. עמוד 20. אוקיי, דיברנו על זה שבוע שעבר. שבוע שעבר אני חושב שציצטתי פה, ואם כן אפשר עוד פעם, ואם לא אפשר עוד פעם, את מה שכתוב במסכת ברכות. יש משפט בגמרא אומר ככה: פרשה קטנה יש בתורה שכל גופי התורה תלויים בה, והיא בכל דרכיך דעהו. לא, בכל אחד דעו. למה? כל העניין של התורה זה אחדותו של הקדוש ברוך הוא. אחדות השם. בסדר? מה זה אחדות השם? שאין עוד מלבדו. עכשיו, אנחנו יודעים שלשים סטיקר כזה באוטו זה מאוד קל. אפשר לשים סטיקר ואין עוד מלבדו, אין בעיה. אבל זה לא רק סטיקר, זה אורח חיים.
אפשר גם לשיר.
כן, אפשר לשיר, אין עוד מלבדו, הכל אפשר לשיר. הכל אפשרי. עכשיו, מה זה אין עוד מלבדו? שאין שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא. שום דבר. אז זה לא הפירוש שאתם לא קיימים כאן. יש, אבל בואו ננסה להבין. בואו ניקח דוגמה, כמו שדיברנו שבוע שעבר, עבירה. כן? שבוע שעבר אמרתי את זה, אני אומר את זה עוד פעם. האדמו"ר הזקן אומר שבכל עבירה שאדם עובר עליה, בזעיר אנפין הוא עובד עבודה זרה. למה? כי שוב, מה זה עבודה זרה? עבודה זרה, אנשים חושבים שזה להשתחוות לפסל. זה נכון. אבל ההשתחווה לפסל זה רק ביטוי גשמי. מה מסתתר מאחורי הביטוי? שאני נותן מקום בעולם לעוד מציאות חוץ מהשם. זאת אומרת, אני מוכן לעבוד דבר שהוא זר לקדוש ברוך הוא. זה עבודה זרה. הרבי אמר פעם בפרשת ויגש תשנ"ב, שיהודי משתמש בענייני עולם הזה, למשל אכילה, שתייה, לא לשם שמיים, זה עבודה זרה. למה? שימו לב, כי יהודי נברא למטרה מוגדרת, שהיא אני נבראתי לשמש את קוני. דרך אגב, הרבי פעם דיבר, למה לא כתוב אני נבראתי לשמש את בורי? למה את קוני? במילה קוני יש פה רמז. אני צריך לעבוד את השם באופן שאני אהפוך להיות קניינו של הקדוש ברוך הוא. אני שלו. הוא, כמו שאדם קונה משהו, זה שלו? אני קניינו של הקדוש ברוך הוא.
קונה?
אני שלו, כן. אני שלו. עכשיו, למה זה עבודה זרה? היות שכל המציאות של האדם, של יהודי על האדמות, זה לעבוד את השם. אם עכשיו הוא אוכל משהו לא לשם שמיים, זאת אומרת, שעכשיו הוא עושה פעולה בחיים שלא קשורה לעבודת השם. ובשביל מה היהודי נברא? לעבודת השם. ובכן, כל פעם שיהודי עושה פעולה שלא קשורה לעבודת השם, זאת אומרת, הוא עושה פעולה עכשיו, משהו שהיא זרה לו. זה זר אליך. אתה, כל המהות שלך זה לעבודת השם. ובשביל זה נבראת. וממילא, כל פעם שיהודי עושה פעולה שלא קשורה לעבודת השם, הוא עכשיו עושה פעולה שהיא זרה לו. זה עבודה זרה, זרה למי? ליהודי. עבודה שהיא זרה ליהודי, זה זר לך. כי אתה, כל פעולה שאתה צריך עושה, בכל דרכיך דאהו. צריך להיות שם הקדוש ברוך הוא. ואם אתה עושה פעולה שאין שם הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, אתה לא מכניס שם את הקדוש ברוך הוא, אז אם השם לא נמצא, מי נמצא? אתה. למשל, אני לא אוכל לשם שמיים, אני אוכל ליהנות. או, ליהנות זה אני. אם זה אני, זה יש. אם זה יש, באותו רגע, אתה לא מקבל את החיות שלך מפנימיות הקדושה, אלא מבחינת אחוריים. מה זה מבחינת אחוריים? כמו שלמדנו כמה פעמים, יש שני אופנים, למשל, בגשמיות, איך להעניק משהו למישהו. אם אני מעניק לו מפנימיות רצוני, נותן לו את זה עם חיוך על הפנים, בנפש חפצה, נותן לו את זה כך. אבל אם אני רוצה, אני מוכח כביכול לתת, להעניק משהו למישהו שאני לא מספט אותו. מלשון המתה. אבל אני צריך לתת לו כרגע. אז איך אני אגיד לו? אני אגיד לו כך, 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 כך. כן, אני אשליך לו ככה מאחורי הכתף. זה הביטוי שמובא בחסידות. כמשליך לסונו מאחורי כתפו. כך, כך. אותו דבר. אם אתה עובד את הקדוש ברוך הוא, ואתה עושה את הרצון של הקדוש ברוך הוא, אזי אתה מקבל השפעה מהקדוש ברוך הוא, מפנימיות רצונו יתברך. למה? כי עכשיו אתה עושה את הרצון של הקדוש ברוך הוא. השם ברא את העולם עם רצון, ויש לו כוונה פנימית. אז כאשר אני עסוק בביצוע הכוונה העליונה, כאשר אני עסוק בלבד למלא את הרצון של הקדוש ברוך הוא, באותו רגע אני מקבל חיות מפנימיות רצונו יתברך. ואם אני אעשה פעולה שלא קשורה לעבודת השם, שקשורה למציאות שלי, גם אז אני חי. אדם שעושה עבירה עומד באותו רגע? לא. הוא ממשיך לחיות. אבל אז הוא מקבל מאחוריים. כן, מקבל מאחוריים.
אפשר לתת כל הזמן לדעת.
תראה.
גם אתה צריך
ליהנות,
אתה צריך לעשות
דבר, אתה צריך לעשות הכל. אז זה שם שמיים. אני אומר לך, זה קשה. אני לא אומר לך מה שכתוב, אני לא עושה את זה, כן? אני אתמול הייתי בחתונה, אני אתמול הייתי בחתונה בוחרית, אני אומר לך, לא אכלתי לשם שמיים. היה לי איזה פרה על השולחן שם, לא... אולי כמה רגעים לא חשבתי על הקדוש ברוך הוא. במיוחד שחתכתי את החלק השרוף שם. אני אומר לך מה שכתוב, כן.
אבל איך הקדוש ברוך הוא בורא יהודים, שאנחנו לא ידעו שהם יהודים? הם נולדו לשם שמיים.
הם לא הבעיה. אז מה התפקיד של... הם מסכנים, הם תינוקות שנשבו, התפקיד של זה קרב אותם. כן. אתה יודע מה רבי אמר פעם במאמר חסידות? הוא אמר ככה. כשאדם חוזר בתשובה, על מה הוא צריך לחזור בתשובה? על העבירות או על המצוות? על העבירות, נכון? אומר הרבה לא על המצוות. למה על המצוות? ככה. כתוב, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. כשאתה עושה עבירה, אתה מוגדר כמשוגע. והחוק הוא שמשוגע... החוק הוא שמשוגע לא שופטים אותו. ובכן על העבירות שעשית, לא תקבל משפט. איפה תקבל משפט? כתוב מצווה, גוררת מצווה. אז תסביר לי איך עשית, הנחת תפילין ושתי דקות לאחר מכן דיברת על לשון הרע. הרי מצווה גוררת מצווה. אז איך אחרי הנחת תפילין דיברת על לשון הרע? איך בתוך המים של המקווה אתה מדבר על לשון הרע? איך? איך זה הולך ביחד? כי כנראה שהמצווה שלך אתה עושה, אתה מקיים אותם בצורה לא נכונה, לא לשמה. אז המצווה שלך היא... היות שאתה לא מקיים אותה כמו שצריך, היא זו שמובילה אותך לעבירה. ושמה אתה לא תוכל להגיד שאתה משוגע, כי היית צלול. אז מתוך צלילות הדעת אתה גולש למקומות לא נכונים, על זה תקבל משפט. ובכן, כל היהודים ברחוב הם לא הבעיה. הבעיה היא פה. אז תגיד, אכלתי אותה? כן, אכלת אותה. בסדר? אז בואו נמשיך הלאה. אני רוצה להגיד עוד משפט פה. אני זוכר שלמדנו את הפרק הזה לפני המון שנים. אולי 2-3. ואז ציטטתי לכם ביטוי, משפט, שקראתי מהרב עדין שטיינזלס בביאור שלו על התניה על פרק ו'. יש לו כל מיני ביטויים, משפטים יפים, שהוא מסביר את התניה. הוא אומר ככה, לכאורה, יהודי יבוא, יגיד, תשמע, בסדר, השם רוצה ככה. אבל האמת, זה מאוד תובני. השם אומר, תשמע, כל מעשיך לשם שמיים, בכל דרכיך דהו. השם רוצה שאני לא, שלא רק שאני אלמד תורה, הרי יש כבר תייג מצוות. יש תייג מצוות, ועוד שבע דרבנן, ועל השם זה לא מספיק. עכשיו, במצוות, שהקדוש ברוך הוא, יש המון מצוות, על כל צד ושעל. איך להירדם, איך להתקלח, לקשור נעליים, איך להתלבש, איך ללכת, לא פסיעות גסות, לא פסיעות גדולות, איפה להסתכל, איפה לא, מה לאכול, מה לא. זה כבר תיק כבד. אומר השם, תודה, גם זה לא מספיק. אני רוצה, אתה יושן לשם שמיים, אתה אוכל לשם שמיים, כל מה שאתה עושה לשם שמיים. אתה מתאה לשם שמיים. כל דרכה דהו. מה אתה רוצה ממני, תגיד לי? זאת אומרת, השם לא משאיר לך פינה אחת ביום פנויה שאתה יכול להיות לעצמך. לכאורה זה קשה. אז ראיתי פעם משפט מאוד יפה של הרב שטיינזלס, הוא אומר ככה. הוא נתן דוגמה של זוגיות. זוג שמנהל בית. אם זה זוג, אתה יודע, זה לא כל בית מסודר ככה, כן? בוא נגיד בית מסודר, זוג מסודר. אז מה הם עושים? הם מחלקים, יש להם 5 ילדים, נגיד, אז הם מחלקים לעצמם את המטלות. כן, כל אחד שמו פתק על המקרר, זה המטלות של הבעל, זה המטלות של האישה. המטלות של הבעל זה להעיר את הילדים בבוקר, והיא להכין את הסנדוויצ'ים. הוא צריך להכין אותם להסעה, והיא צריכה לקבל אותם בהסעה. כל אחד יש לו מטלות. אני עושה קניות, אתה קונה את הירקות. אני מקלף, אתה מבשל. כל אחד יש לו את המטלות שלו. עכשיו, יכול להיות זוג מרובה. מה זאת אומרת זוג מרובה? אם במטלות כתוב שאישי צריכה לזרוק את הפח, אני לעולם לא אזרוק את הפח. זה לא התפקיד שלי. אני את המטלות שלי, אני עושה. מטלות שלה זה שלה. זהו. אני עושה מה שצריך את זה. הוא אומר, אבל אם אדם באמת, לא משנה איזה צד, כן? אוהב את השני, באמת, לפעמים הוא מוכן לעשות בשביל השני גם מעבר למה שכתוב. אני מוכן לעשות בשביל השני מעבר למה שאני מחויב. בסדר? זה כמו מורה. אם הוא באמת אוהב את העבודה שלו, אז הוא יהיה מוכן לבוא קצת לפני הזמן וללכת אחרי הזמן. אם באמת הוא עושה את זה בתחינה טכנית, אני מוכייב לעבוד משמונה עד שתיים, אני בא בשמונה, הולך בשתיים. אבל אם אני אוהב מישהו, אני מוכן לתת לו קצת מעבר למה שאני מחויב. אז מה זה אומר? כאשר יהודי עובד את השם בכל פינה בחיים שלו, מה הוא בעצם מראה לקדוש ברוך הוא? אני אוהב אותך. אני אוהב אותך שאני מוכן, אולי אתן לכם דוגמה שלא דומה. פעם קראתי שהבן ישראי, זכר צדיק לברכה, אני חושב שזה הבן ישראי, אני לא בטוח, צדיק גדול כזה, שכל היום היו דופקים בדלת שלו ומתייעצים איתו. בבוקר, בערב, היה קבלת קהל. אנשים היו שואלים אותו שאלות בהלכה, להתייעץ איתו. יום אחד אשתו אמרה לו, תראה, אי אפשר לחיות ככה. זה 24 שעות ביממה. אני חושב, תעשה שעות קבלה. שעות קבלה, מי שתיים עד חמש, זהו, אי אפשר ככה לחיות. מה, אין פרייבט, אין אינטימיות, אין חיים פרטים משלנו? אז אמר לה הצדיק ככה, תגידי, תראי לעצמך שבלילה יש לך צרה, ותקימי באמצע הלילה לקחות פרקי תהילים, להתחנן לפני השם, שיעזור לך. ואגיד לה, גברת, בבקשה, המשרד סגור עכשיו. יש שעות קבלה, זה לא ככה. יש משרד פתוח משמונה עד שש. משש עד למחרת, משרד סגור, לא לפנות אליי. השם לא עושה ככה. השם אתה יכול לפנות אליו, 24 שעות הוא מקשיב. הוא עוזר. וכתוב, והלכת בדרכיו. אני רוצה להיות כמו הקדוש ברוך הוא, אין לי שעות קבלה. כמו שהשם מתנהג, ככה צריך להתנהג. שבכל עת ובכל שעה, יהודי יכול לפנות אליי. מה אומר השם? אותו דבר. מה, יש לך שעות שאתה עובד אותי? אתה קבעת לעצמך משמונה בבוקר עד 11 אני אוהב אותך, משש בלילה עד 10 ואני אוהב אותך, אבל יש לי שעות פנויות. לא, השם לא רוצה את זה. השם רוצה 24 שעות אתה איתו. זה קשה, אבל אם אתה אוהב אותו, אתה אמור להיות מוכן לעשות את זה. כי אתה מוכן בשביל מי שאתה אוהב לעשות קצת מעבר למה שאתה מחויב. בסדר? וכן באמת זה קשה, זה תובני, אבל זה ביטוי עד כמה יהודי קשור לקדוש ברוך הוא. אמור להיות קשור לקדוש ברוך הוא. שמה? שאין לי חיים פרטיים. זה הפירוש אין עוד מלבדו. זה עוד הרבה דברים אין עוד מלבדו, כן? זה שאני חי את אחדותו של השם, אומרת, ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. בסדר? אבל בואו נמשיך. אמרתי היום, מי שקיבל את ההודעה, אני אצטרך היום לסיים קצת בדיוק בזמן, בעקב אירוע, אבל... אז נשאר עוד כמה דקות. בעזרת השם נשלים שבוע הבא. נעשה. אה? לא, אני לא הולך עכשיו לפחוק עול. אולי כן. לא, לא סטייק, סושי. לא, לא. מבין? אז הוא אומר פה ככה. אז שימו לב מה הוא אומר. אז אם אדם הוא לא בטל, הוא מפסיק לקבל את האחיות שלו מבחינת הפנימיות, אלא הוא מתחיל לקבל מבחינת אחוריים, ופה יש משפט שיורדים ממדרגה למדרגה, רבבות מדרגות בהשתלשלות העולמות, דרך הילה ועלול, היום אני אסביר את זה בקצרה, בשבוע הבא נחזור על המשפט. צמצומים רבים, עד שנתמעט כל כך האור, והחיות מיעוט אחר מיעוט, עד שיכול להצמצם ולהתלבש בבחינת גלות תוך אותו דבר הנפחד לאחיותו ולקיימו, עשו פה. שימו לב מה הוא אומר פה. כמה שיש יותר ביטול לקדוש ברוך הוא, אז השכינה ששורה באדם, האור האלוקי ששורה באדם, בוא, איך אני אסביר את זה? פעם דיברנו שיש מושג שנקרא צמצום. מה זה צמצום? בצורה פשוטה. האם יש הרבה אור או קצת אור? בסדר? או בשפה יותר ספרותית, חסידותית, האם האור בהתקפצות, צמצום, או בהתפשטות? בסדר? עכשיו, כמה שיש יותר ביטול, יש האור האלוקי יותר בהתפשטות. יש יותר אור אלוקי, למה? כי שימו לב, זה תרגיל פשוט. אם יש לי עכשיו בקבוק של 2 ליטר, אם הוא מלא ליטר, כמה אני יכול למלות? עוד ליטר. אם הוא מלא ליטר וחצי, אני יכול למלות חצי ליטר. אם הוא, יש בפנים חצי ליטר, אני יכול לשים ליטר וחצי. ואם הוא ריק? 2 ליטר. זאת אומרת ככה, כמה שאתה פחות יש, יש יותר הקדוש ברוך הוא. אם אתה יש ב-20%, אז אתה מאפשר 80% הקדוש ברוך הוא להיכנס. אם אתה יש 50%, אתה מאפשר 50% מהקדוש ברוך הוא להיכנס. אם אתה ביטול מוחלט, אז הכל, 100%. ואם אתה יש מוחלט, אין מקום לקדוש ברוך הוא. אין אני והוא יכולים לדור יחד. כלי מלא, אינו מחזיק. אם אתה מלא, אין מקום לקדוש ברוך הוא.
אבל אין דבר כזה גם 80-20.
זה העניין, לא, 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 יש רמות. יש רמות. יש רמות כמה ביטול. עכשיו שימו לב. מה הוא אומר פה? אם אדם הוא יש, הוא לא יכול לקבל הרבה שפע אלוקי. כי הוא לא כלי לזה. אז מה הוא יכול לקבל? הוא יכול לקבל רק אור מצומצם. בסדר? כמה שהוא יותר יש, האור שיתלבש בו יהיה או לא יותר מצומצם. ופה האדמו"ר הגדול אומר משפט שנסביר אותו שבוע הבא עוד יותר. זאת אומרת שכל פעם שאני לא בביטול, אלא בישות, אני מאלץ את הקדוש ברוך הוא לצמצם את אורו. במקום שהשם יאיר בצורה גלויה בהתפשטות, זה מתי הוא יכול לעשות את זה אם אני ביטול. אבל להיות שעכשיו אני יש, אני לא כלי לאור הזה. אז מה אני מאלץ את הקדוש ברוך הוא לעשות? לצמצם את האור. עד כמה? כמה שאתה יש. כמה שאתה יותר יש, אז אני צריך יותר לצמצם את האור. ואז, מה קורה לאור האלוקי עכשיו? אני מאלץ את הקדוש ברוך הוא לצמצם את אורו, ובית, אני מאלץ את האור המצומצם הזה להתלבש איפה? בדבר נפרד. עכשיו, איך האור האלוקי מרגיש שהוא מתלבש בדבר נפרד? הוא מתלבש בדבר שלא בטל לקדוש ברוך הוא. למה אתה חייב שהאור האלוקי יתלבש בך? כי אם לא איך תהיה קיים. עכשיו, כשאני מצד אחד האור האלוקי מתלבש בי, ואני נפרד, אז מה אני בעצם עושה? אני מחייב, אני מאלץ חיות אלוקית, הקדוש ברוך הוא, להתלבש בתור דבר נפרד. זאת אומרת, בו זמנית הקדוש ברוך הוא מחיה אותה, אני אקצין טיפה, ובו זמנית שאתה מקבל את החיות שלך מהשם, אתה מורד בקדוש ברוך הוא. אז איך השם מחליט? איך השכינה מרגישה שהיא מתלבש בכזה דבר? היא מתלבשת בדבר להחיות אותו, שאותו הדבר דוחה את הקדוש ברוך הוא, מורד בקדוש ברוך הוא, לא בביטול הקדוש ברוך הוא. איך היא מרגישה? בגלות. לא פחות ולא יותר. מרישה בגלות. זה מה שהוא אמר את המשפט, ואם זה נסיים, האור צריך להצמצם, להצמצם, עד שנתמעט כל כך האור והחיות מיעוט אחר מיעוט, עד שיכול להצמצם ולהתלבש בבחינת גלות, תוך אותו דבר הנפרד לאחיותו ולכל היום. אז שבוע הבא אני אחיב קצת את המשפט הזה, אני מתנצל על העובדה שאני צריך ללכת,